דוקטור ליאת יקיר עם הביולוגיה של הרגשות מבית All In, הבית של הפודקאסטים.
ברוכים הבאים לפודקאסט הביולוגיה של הרגשות, והיום נדבר על חלומות. כשאנחנו נרדמים, לאן אנחנו הולכים? When we fall asleep, where do we go? זו שאלה שמעסיקה את האנושות משחר ההיסטוריה, מימי התנך ועד בילי אייליש. התנך כולו הוא ספר מלא בחזיונות וחלומות, ואולי כל המציאות שלנו היא בעצם חלום של אלוהים. פעם הראשונה שחלום מוזכר בתנך, זה בספר בראשית, החלום של המלך אבימלך, שהוא חולם שאלוהים כועס עליו, שהוא לקח את שרה מאברהם, שלקח את, בעצם אשת איש. הזכיר לי את החלומות שלי כל הזמן, על זה שבן הזוג שלי בוגד בי, ואני מתעוררת עצבנית, מוכנה לכסח. ובאמת לפעמים החלומות שלנו מרגישים כל כך מוחשיים, זה מרגיש כאילו זה קרה במציאות. אז לאן אנחנו הולכים בחלומות שלנו? מבקרים בגלגולים קודמים, מקבלים מסרים לחיים, נבואות, או שזה פשוט תוצרי לוואי של פעילות המוח? הרי אנחנו לא היחידים שחולמים, גם בעלי חיים חולמים, כלבים, חתולים, חולדות, קופים ודולפינים, כולם חולמים. חלימה היא תהליך ביולוגי, הכרחי וחיוני למוח. מה אנחנו יודעים היום על מה שקורה במוח כשאנחנו חולמים? והאם טכנולוגיות של סריקת מוח כבר מאפשרות לנו להקליט חלומות ולצפות בהם, ולאיזה עולם אנחנו נתעורר ביום שזה יגיע, שיוכלו להקליט לנו את החלומות? כדי לדבר על הנושאים המרתקים האלה, הזמנתי את האיש והאגדה, חברי הטוב לספסל הלימודים, מהמחלקה לגנטיקה במכון ויצמן, שעשה מלא דברים מאז, ופשוט אמרנו, למה שלא נקליט את כל השיחות המעניינות שיש לנו?
גם ככה אנחנו מדברים, אז בואו נדבר על מה שאנחנו אוהבים ממש, ומעניין אותנו. היי ליאת.
היי טל, איזה כיף שבאת.
תתחשי על הפודקאסט.
כן, אני עוד לא מעכלת, אני עוד... כולי בסטרס.
אני מתאר לעצמי.
כן, זה... כן. אז מה זה חלום?
אז זהו, ממה מתחילים, את יודעת? כאילו, איך בכלל ניגשים לנושא הזה ש... אנחנו שנינו מדברים עליו בינינו, מתעניינים, אבל אף פעם לא עשינו עליו שיחת עומק מסודרת. אז חשבתי אולי אני בכלל לספר איך הגעתי לזה, כן. את יודעת, לחלומות. להתעסק בחלומות, כי זה לא היה חלק מהמסלול הלימודים הרגיל. את יודעת, אני ואת שנינו עשינו את הדוקטורט במחלקה לגנטיקה מולקולרית. אולי מנפצים שם חלומות, אבל אין שם, זה לא, החלום להיות מדען אולי, לזכות כן, בפרס נכון. נובל. אבל אנחנו מדברים יותר על החלומות של בלילה, כן. החלומות בשינה, וזה בעצם קרה דרך איזושהי שיחה עם חבר, שאמר לי, שמע, טל, חבר ילדות, חייבים למצוא איזשהו דרך, איזשהו מענה, איזשהו פתרון נוסף לסיפור של קשב וריכוז, ה-ADHD.
כן.
יש פתרונות כימיים, הם עובדים, הם מושיבים את הילד, הילד מתרכז, באמת...
יש את המלא בעיות, כן.
מלא בעיות, כל תחת, ידעת, כל זמן שהוא תחת השפעת הכדור, זה עובד. זה לא נותן איזשהו טיפול ארוך טווח, בהיעדר הכדור, זאת אומרת, זה לא מביא איזשהו...
כן, זה לא מרפא גם, לא כי מרפא. גם אין פגיעה.
אז, ומעבר לזה, אתה, לא כולם רוצים לתת כדורים באופן עקבי לילדים, בטח בגילאים צעירים. והוא אמר לי, תשמע, יש איזו טכנולוגיה, שנקראת Neurofeedback. Neuro זה עצבי, פידבק זה משוב. אנשים קצת מכירים את הביו-פידבק, שאתה שם, נגיד, אתה מודד את המוליכות החשמלית באצבעות, את הזרם החשמלי, את הדופק,
כן, ואתה יכול ללמוד... כן, את מידת הסטרס של הגוף.
בדיוק,
כן.
את מידת הסטרס ולשלוט ולבסט. Neurofeedback עובד דומה, אבל הוא מאפשר לך הצצה אל המוח. זאת אומרת, כן. אתה מסתכל על הגלים במוח, ומתוכם אתה מבין מה הסטייט, מה המצב של הבן אדם, האם הוא רגוע, האם הוא מרוכז. וזו שיטה שאתה מגיע לאיזשהו מעבדה, ושמים לך אלקטרודות על הראש. נדבר על זה, זאת אומרת, אחר כך למה אלקטרודות, מה, איך זה עובד, אבל בעיקרון מסתכלים על הפעילות החשמלית במוח, ואתה שם שזה טכנאי, הוא מדביק לך על הראש מלא מלא אלקטרודות, עם מין נוזל כזה, ואתה מתאמן מול המחשב, תוך כדי שאתה רואה מה בעצם קורה לך בראש. זאת אומרת, התהליך המחשבתי, כמה אתה מרוכז, משתקף במה שקורה באיזשהו מסך מחשב. למשל, יש דמות שרצה, ככל שאתה מרוכז, היא רצה מהר יותר, וברגע שאתה מפסיק להיות מרוכז, הדמות נעמדת. יש שם איזשהו תהליך של עבודה כזה.
אז בעצם לסדר, כאילו לאמן את המוח, לראות את הגלים של עצמו, ולהישאר בגלים מסוימים.
נכון,
ריכוז,
נכון.
ריכוז, לא אגב, לצאת.
לא חייבים לראות את הגלים, כן. מספיק שאתה מקבל איזשהו חיווי, שהוא גם חיווי צלילי, וגם איזשהו, כמו מין משחקון קצר, וזה נכנס בצורה תת-הכרתית, זה חדר כושר למוח. ועבדו אז שנים, מה הדהים אותי, ומה פתח לי בעצם את העולם הזה של החלומות, שהחבר שלי, אופר, הזמין חיישן מ-eBay, שעולה באמת, כאילו, לא יודע, עשרות דולרים, עד מאות דולרים, תלוי בחיישן. אתה מקבל אותו הביתה, אתה שם אותו על הראש,
מה, ותוך... כאילו אלקטרודה אחת?
אלקטרודה, או... אתה מקבל okay. חיישן, הוא מגיע בכל מיני צורות, תדמייני מין בנדנה, מין סרט yeah. כזה ששמים על הראש, יש לו פה חיישן שמודד כאן את האזור, את הגלים באזור שנקרא pre-frontal cortex, האזור הקדמי, והוא משדר אותם אל המחשב, וליאת תוך שלוש דקות של התקנה, המוח שלך מחובר למחשב, אתה רואה את גלי המוח שלך, ולא רק שאתה רואה אותם, אתה יכול לעבוד עליהם ולהשפיע עליהם, ולעבוד על דברים שקשורים או לרוגע או לסטרס, או לאימון של קשב וריכוז. והתחלנו את זה כאיזשהו פרויקט קהילתי, שבו בעצם הגענו לבתי ספר בפריפריה, ובמקום לשלוח ילד לתהליך אימוני כזה, שיכול להגיע לעלות של 20-30 אלף שקל במעבדה, הבאנו את זה אל הילדים, אל בתי הספר, בזכות חיישן שאתה קונה מאיבי, וטכנולוגיה שפותחה, וזה עשה פלאים. ראינו ילדים מזדקפים, משתפרים בציונים, ומה שהדהים אותי זה הטכנולוגיה. כן. העובדה שאת יודעת, זהו, אני ואת היינו במכון, והיה שם FMRI ו-MRI, טכנולוגיות מאוד מורכבות לקריאה של המוח, ופתאום משהו מאוד נגיש, זמין וזול, שמאפשר לך לראות את המוח. ואז התחלתי לחשוב, רגע, אם זה כבר קורה, אולי יום אחד נוכל באמת לראות ולהבין מה קורה בתוך המוח. מה קורה בתוך המוח כשאנחנו חושבים, אני ואת, את יודעת, אנחנו מדברים עכשיו וזה, אבל ברקע הרי הקולות הקטנים כל הזמן, כל הזמן קוראים שם. אבל אולי יותר מעניין, עבורי לפחות, זה מה קורה בלילה כשאנחנו ישנים. בעולם המופלא הזה, באזור הדמדומים הזה, שזה החלומות שלנו, אם הייתי יכול לקום בבוקר ולצפות, לראות החלומות שלי, להבין אותם, לשתף אותם, בעיניי זה היה מיינד בלואינג, ומשם מצאתי לאיזשהו מסע בעצם.
אז זה גם לקרוא מחשבות, זה גם, כאילו לקרוא פעילות גלי מוח, אז זה בעצם, אם אתה יודע לתרגם את הפעילות של הגלים האלה, לתמונות, לאימג'ים, זה הקטע המטורף.
זה הקטע, עכשיו פה אנחנו כבר מגיעים לסוף, אז אני לוקח רגע צעד אחורה.
מה זה חלום?
זהו, מה זה חלום? אולי נדבר כזה בינינו, מה זה חלום? את יודעת מה זה חלום? מה זה עבור החלום? מה את יודעת על החלום?
בוא נדבר על שינה קודם. כאילו אנחנו חצי מהחיים ישנים בערך, חשוב שיהיה נעים ונוח.
מנסים לישון.
מנסים לישון, איך סטרס משפיע על השינה. אז רגע, השינה, יש, זאת אומרת, אנחנו, זה נראה לנו טבעי, הולכים לישון בלילה. אנחנו לא ישנים כל הלילה כמובן, אנחנו ישנים מחזורי שינה של שעה וחצי. בכל מחזור שינה יש ארבעה שלבים. יש את השלב של הנמנום, שזה 15 דקות, מעבר מהירות לשינה, להתחלה. אחר כך יש לנו את השינה הרדודה, שינה קלה, שבעצם קצב הגוף, קצב הלב מועט, הדופק מועט, והלחץ דם, טמפרטורה יורדת, הטמפרטורה של גוף צריכה לרדת במעלה, כדי שנוכל להיכנס לשלבים האחרים של השינה, ואחרי זה, זה בערך גם 20 דקות, ואז יש לנו את שלב השינה העמוקה, שזה... בעיניי הכי מרתק, כאילו מה קורה שם בכלל, שבעצם השרירים מאוד רפואיים, קצב לב והטמפרטורה כבר ירדה, ובעצם יש פעילות לא סדירה של המערכת האוטונומית של מערכת העצבים, זה נראה כאילו הגוף עובר איזו חוויה אינטנסיבית בזמן הזה של השינה עמוקה, אבל זה השלב הזה שאי אפשר להעיר בן אדם, זה כמו מת, אין חלים, אין שום דבר, הוא פשוט... משהו קורה שם במוח מטורף, שהיום כבר מתחילים להבין כמה זה חשוב, השלב הזה של השינה העמוקה, ואז יש לנו את שלב החלימה, בדיוק, את שלב הרם.
בדיוק.
הרם זה rapid eye movement, שבעצם העיניים זזות במהירות.
תקשיבי, בלילה, כשאת הולכת לישון, תישארי רק קצת, ותסתכלי על, על בן הזוג, ותראי את זה קורה.
זה מטורף.
זה משוגע.
רואים את זה אצל כלבים
נכון,
נורא.
נכון.
כל הגוף שלהם כן. זה אז אבל. וברם, בעצם המוח פעיל בטירוף. תכף נדבר על איזה אזורים פעילים, כי האזור הקבוי זה בעצם האזור נכון. המצחי של השליטה והסדר וההיגיון, בגלל זה כל החלומות נראים לנו עזועים לגמרי, והם לא מסתדרים לנו, כי העונה המצחית שגם זה האזור של המודעות, השרירים רפואיים לגמרי, זאת אומרת, הגוף משותק, אחרת בעצם אנחנו היינו פעילים בזמן החלום. עכשיו, אתה אמרת לי שיש 10 תיאוריות על מה קורה שם ברם.
ממש. אז זה קודם כל, זה בכלל 10 תיאוריות, אני עוד אחזור איתך לרם, כי ומה קורה שם והשרירים וזה, אבל באמת, מה זה בכלל החלום? זאת אומרת, באמת החלום רובו, דרך אגב, מתרחש בשנת הרם, לא כולו. לא כולו,
נכון.
ון גוך, היה, כשהוא היה רוצה לצייר, הוא היה יושב בגן שלו, מחזיק כוס ממתכת וכפית מתכת, וברגע שהוא היה עובר מהשלב שתיארת, מהנמנום, את יודעת, לשינה יותר עמוקה, היה נופל לו הכפית, ואז הוא היה מתעורר ומצייר על סמך חלומות. אבל
עוד לא הגיע
אמרנו,
לשלב,
עוד לא
כן.
הגיע, זאת אומרת, קודם כל יש חלימה, חשוב לדעת נכון. שיש איזושהי חלימה גם
לא
בשלבים שהם לא בשנת הרם. פעם חשבו שרם זה חלימה ואך ורק שם זה מתרחש, אבל זה קורה גם בחלקים שהם נן-רם. אז זה תהליכים באמת מדהימים שמתרחשים במוח, אבל לפני הרם והנן-רם, אז מה זה חלום? את יודעת, כאילו, אני לא חושב שנוכל, כמו שבפסח אתה חייב להגיד מצה, מרור, זה, אז בחלומות אתה חייב להגיד פרויד.
כן.
חייב להגיד פרויד, נכון? 1900.
לפני חקר המוח, כן.
כן, הוא הראשון שהתייחס מדעית, ואני קצת מעקם את הזה, כי אומרים שפרויד עשה מחקר של N שווה 1. זאת אומרת, הוא חקר את עצמו בגדול, ומתוך זה הוא גזר המון מסקנות, אבל הוא כן טבע, הייתה איזושהי אמירה שאומרת, שחלומות הם דרך המלך אל תת ההכרה.
כן.
זאת אומרת, הוא אמר, תשמעו, במהלך היום אנחנו נמצאים בהדחקה.
שזה הפעילות של העונה המצחית, שהיא כל הזמן שולטת, בלימבית, כאילו, באזור של הרגשות.
מבקרת אותם, כן, נכון? כן. כל הבלגן שמתרחש, כן. הדחפים, המינים, הרגשות כן. האשם, זה המוח לא נותן לזה להיות נוכח.
כדי לשרוד, לתפקד.
בדיוק, ובלילה, זאת אומרת, במהלך היום הפח זבל הזה הולך ומתמלא ומתמלא ומתמלא, ואז בלילה המכסה נפתח והכל כן. גולש החוצה, וזה בגדול מה שאומר פרויד. הוא אומר, כל פח הזבל, התת הכרתי שהגרנו במהלך היום, מוצא את דרכו אל תוך הלילה ואל תוך השינה שלנו, וזה היה מאוד אפילינג, היה בזה משהו מאוד מושך בתיאוריה הזאת. חלק גדול מהדברים שהוא אמר, בדיעבד הסתברו כלא מאוד מדויקים, אבל הוא באמת היה מדען ראשון, מדען
כן,
חלומות ראשון.
דיבר על החלומות.
אחר כך הגיע קארל יונג, שהוא היה סטודנט שלו, והוא הוסיף עוד איזשהו נדבך לחלומות. הוא דיבר על תודעה קולקטיבית, הוא אמר, יש משהו בחלומות שמבטא איזושהי תודעה שלנו כאנושות, ואפילו פרמטרים אבולוציוניים. וזה בא לידי ביטוי בחלום שהיה לו, זה נקרא חלום הבית, זה חלום שלו, של קארל יונג, שהוא תיאר שהוא בלילה מגיע לאיזשהו בית, והוא מתחיל בקומה העליונה, והיא מאוד מוארת ומאוד ברורה, עם הרבה רהיטים, וזה מן הסתם המודע, המוכר. כן. אחר כך הוא ירד קומה, קומה קצת יותר אפלה, קצת יותר חשוכה, וזה כבר בעצם הכניסה אל תת ההכרה, שהיא מתרחשת בתוך החלום. ואז הוא ירד למרתף, ושם היה עצמות,
וכל
השלדים, והדברים הפרה-היסטוריים, והוא אומר, זה ממש דברים שמקשרים אותנו אבולוציונית כאיזושהי תודעה ששזורה אצל כולנו, בני האדם. אז הוא לקח את פרויד, הוא הוסיף לו איזשהו נופח מיסטי אבולוציוני.
כן, הוא גם מדבר הרבה על סינכרוניסיטי, כאילו שפתאום מתחילים לבוא לך, או בעצם מתחילים עם הנבואה. זאת אומרת שזה מתחיל לבוא לך, אם אתה בדרך הנכונה, ואתה זה, אז כאילו התחילו לבוא לך איזה שהם מסרים בחלום, או איזה דברים.
שמכווינים אותך, נכון, היה לו כן. משהו מאוד, הוא דיבר על דמויות כאלה, הגיבור, הצל, שנמצאים בחלומות ומלווים אותנו. זה העולם שלי ולך הוא קצת כן. יותר קשה, כי אנחנו, את יודעת.
אבל זה מעניין, זה מרתק, זה לגמרי, זה לפעמים קורים דברים בחלום, שאתה אומר, וואו, כאילו, בא לי פה משהו מסר, או משהו,
איך,
משהו.
איך אני מבין את זה?
כן.
נדבר, אולי יום אחד נבין מה קורה שם בטירוף הזה. ואז בשנות ה-70 הגיע חוקר מדעי אלן הופסון, שהסתכל על המוח אחרת לגמרי, כן. והוא הוציא איזושהי תיאוריה, שהיא נקראת Activation Synthesis Theory. תיאוריית האקטיבציה והסינתזה. ומה הוא אומר? הוא אומר, תשמעו, הוא כבר הסתכל על הפעילות במוח, הוא הסתכל על מה שאני ועד דיברנו, על הגלים במוח, על הפעילות, והוא אמר, אני רואה פעילות של גלים במוח הישן, והוא אפילו אפיין איזשהו סדר פעולות מסוים שמתרחש במהלך שנה, הוא קרא לגלים האלה PGO, Pons, Geniculate ואוסיפיטל, זאת אומרת, זה גלים שמתחילים בגזע המוח, נובעים מגזע המוח, מאזור שנקרא, זאת אומרת שמצחיק, הוא נקרא ה-ARS, ה-ARS, ה-ARS שאחראי על מנגנוני העירות שינה. זה עולה אל מרכז המוח, ואז הולך אחורה ממנו אל עונת הראייה. הקורטקס הקדמי, שכל תפקידו זה לפרש ולהבין מה קורה, ומי אנחנו, ומה אנחנו
לעשות סדר,
מזהה איזשהו אירוע, ומתחיל להלביש עליו תוכן. הוא אומר, רגע, מופעלת לי עונת הראייה, מופעלים לי המערכת הלימבית בדרך, ועל זה הוא מתחיל להלביש אירועים שבעצם אותם אנחנו רואים כחלומות. בעצם אומר אלן הופסון, חלומות אין להם איזשהו תוכן פסיכולוגי או ערך, זה אירוע חשמלי שמתרחש במוח, המוח מורגל לנתח אירועים חשמליים, ולכן אנחנו מקבלים את תוצר הלוואי שהוא החלום. בהמשך הוא מתקן את זה קצת, אחר כך נדבר על זה, הוא כן מוסיף איזשהו היגיון ללמה אנחנו חולמים, אבל הוא היה הראשון שדיבר על גלים במוח. וזה מחזיר אותנו, אני חושב, למה שאת דיברת על הנושא של רם ואיזה אזורים פעילים במוח, כן. אז כאילו, אני לא יודע, את מהעולמות שלך של הרגשות וזה, מה אז, קורה שם?
אז בעצם, כאילו שמסתכלים על המוח, רואים את בעלותת ניהול הרגשות החשובה פועלת, המגדלה פעילה בלי סוף ברם, גם קצת בעמוקה, אבל ברם זה בטירוף, וההיפוקמפוס, שהוא זור שאחראי על זיכרון לטווח ארוך, ובעצם זה לא פח זבל, ולא בשום צורה, ולא תוצר לוואי של פעילות המוח, אלא בעצם הדרך שבה המוח מאבד את הזיכרונות הרגשיים, שהוא צובר במשך 3 ימים על סינפסות זמניות, כדי להעביר אותם להיפוקמפוס, לזיכרון לטווח ארוך. זאת אומרת, אם תחשוב על זה במהלך הערות, במהלך היום, אנחנו נכנסים לכל כך הרבה גירויים, וכל כך הרבה גירויים רגשיים, וצריך בעצם בלילה, מה שקורה, דרך השחזור הזה, של האירועים שקרו או לא קרו, עם התוכן הרגשי שלהם, זאת אומרת, מה עשה לי טוב, מה עשה לי רע, מה עשה לי טוב, מה עשה לי רע, דברים מוקצנים, כאילו, בגלל שאין שליטה של האונה המצחית, אז דברים הולכים לקיצון.
אז המוח כאילו מעלה אותם, הוא חי אותם מחדש?
הוא חי אותם מחדש, כי מה שרואים בעצם בטראומה, ואנשים שחיים בסטרס כרוני או טראומה, הרם שבור, או שבעצם הפעילות של המגדלה יותר מדי מעוררת, ואז יש ממש שחזור של החוויה, כאילו סיוטים, והכל נעשה בהקצנה, ואנשים, והרבה פעמים הרם לא זאת אומרת, אין השלמה של השלבים האלה כמו שצריך. זאת אומרת, מהר חוזר לרדודה, כי זה פשוט מאיר את הגוף. זאת אומרת, החוויה היא כל כך קשה, בעיקר טראומה. זאת אומרת, הסיוטים הם חזקים, הם מאירים.
כן, אני חושב שזה נקרא פרסומניה, הפרעות שינה, כאילו כל מיני דברים ששוברים לך את השינה ו...
בדיוק, ואז כשאין עיבוד רגשי, האדם שהוא נמצא בטראומה, מתקשה לייצר את בעצם את הריפוי, כי הריפוי נעשה מתוך שינה, למוח יש מנגנוני התאוששות טבעיים, אנחנו רק צריכים לישון על הכאב, כדי ששם יקרה בעצם העיכול רגשות הזה, זה כאילו...
אז זה בדיוק זה, אז מה שעשית זה סיכמת את 9 תיאוריות, לא, כי באמת, כל חוקר הגיע עם המזווית שלו, אז יש חוקר שמדבר על זה שזה... עיבוד של הרגשות. יש כזה שמדבר על זה שזה באמת הכנה של הזיכרון, זה repetition של הזיכרון, אתה מקבע את מה שחשוב, משאיר אותו, מה שלא חשוב, אתה זורק.
הלמידה קורית בלילה.
למידה, התמודדות חברתית.
נכון.
ואלן הופסון חוזר אחר כך דרך אגב, ומוסיף עוד איזשהו נדבך לתיאוריה שלו, והוא אומר, חלימה זה סימולציה, זה כמו VR.
כן.
אתה מקרין לעצמך במשקפי VR את מה שעברת, כדי ללמוד ולהתעדכן ולהיות מוכן ליום הבא, כי במהלך היום אין לך זמן לעשות את זה. אירועי היום-יום לא מאפשרים לך to ponder על מה קורה ומה, זה לא קורה. ואגב, הוא גם מסביר והוא מראה שניובורנס, כאלה שידעתי, תינוקות שרק נולדו, מבלים 50-60% מהזמן שלהם ברם. כאילו, אפילו עוד לפני שיש להם שפה, הם כבר מתחילים להשתמש ב... הדעת, אז הם בטח מטמיעים את הצלילים, את האור
כן, זה המון מידע שהם יצאו עכשיו.
שהם
כן.
חייבים להכין אותו ולאבד אותו.
תינוקות ישנים יותר בכלל, אפילו כבר אחרי הניובורן. כאילו, זאת אומרת, יותר אבל באמת בהפסקות.
נכון.
אז זה יותר חלימה.
נכון, כן. אז זה ממש, כל מה שאמרת, זה בדיוק...
כן, זה בשביל התהליך הלמידה, כי יש כל כך הרבה ללמוד, הם לומדים כן, שפה, הם לומדים הכל.
ובנקודה השנייה שנגעת, חשיבות של שנת הרם, את יודעת, לא מרשים לעשות ניסויים בבני אדם, זה לא...
חבל.
לא מאפשרים לנו, אבל עשו ניסויים בחולדות ועכברים, שמנעו מהם שנת רם. זאת אומרת, גם למחרסמים יש שנת רם, אפשר לראות, האם כן או לא הם חולמים, את יודעת, אפשר, קשה לנו לדעת, אבל לגבי רם יש להם, ואם עושים, זה נקרא רם דפריביישן, מניעה של שנת רם, לאורך זמן קוראים כמה דברים. אז הם יורדים במשקל.
עלינו פה על משהו.
מה, זה דיאטה. בוא
עלינו פה על משהו. זה סטרס.
אבל יש תופעת לוואי קטנה נוספת, זה מוות. אם מונעים את הרם לאורך זמן, יש להם פצעים בגוף, חוסר יכולת לשמור על המטאבוליזם התקין, וזה מגיע עד לכדי מוות, עד כדי כך שנת הרם היא קריטית לנו, ליאת, היא כל כך חשובה לנו.
זאת אומרת, לא מונעים את שלבי השינה האחרים, רק את הרם.
עושים גם וגם, עושים גם וגם, אבל שנת רם יש לה אפקט מאוד חזק, ובמידה ומונעים את זה לילה למחרת, אתה חייב לפצות על זה, ואנחנו לא נשרוד לאורך הרבה זמן.
זה מה שקורה באמת, בטראומה. זה מה שקורה לאנשים.
נכון, וזה כאילו מפרק אותנו מנטלית. אז לאט לאט החלומות זזו מהעולם הפסיכולוגי-פילוסופי מיסטי,
נכון.
אל העולם המדעי, נכון. לעולם שאנחנו...
גם העיניים שזזות, העיניים מחוברות להיפוקמפוס, חושבים שכאילו העיניים זה לא איבר בפנים, העיניים זה המוח, זה בעצם שלוחה של המוח, זה חלק מהמוח, וזה מחובר בעיקר להיפוקמפוס, לאזור הזיכרון. אז שהעיניים זזות, זה בעצם עבודה של אזור הזיכרון לטווח ארוך, זה בקיצור עיבוד, קיבוע, למידה, ואנחנו יודעים שאם אתה רוצה להצליח במבחן, אתה חייב לישון על זה, בעצם לאבד את המידע, בעיקר מידע רגשי, בייחוד, נכון, הרבה פעמים גם אחרי שאדם חווה תאונה או איזה טראומה, ישר רוצים לישון. זאת אומרת, המנגנון מביא אותך.
שאט דאון.
שאט דאון. הבן אדם יכול לישון עכשיו כמה ימים, כאילו אחרי איזשהו אירוע, ובאמת אם מונעים את זה, אז רואים שלמחרת יש חוסר תפקוד, ובאמת יש קושי בעיבוד רגשות. זה מתיו ווקר, הוא מדבר על... כאילו על התפקיד של הרם כמעכל הרגשות שלנו. זאת אומרת, זה הזמן שבו הרגשות שלנו מתעכלים, והוא באמת מהמחקרים שלו מראה שאנשים שעברו אירועים, ככל שנותנים להם, ככל שהרם שלהם טוב יותר, יציב יותר, חזק יותר, שמאפשרים להם את השנה הזאת, אז ככה באמת רואים שיש שיפור בהתמודדות שלהם. זאת אומרת, זה תרפיה.
זה שנה מהממת, תקשיב, רואים שם דברים מהממים. כמו שאמרת, המערכת הלימבית גואשת.
גואשת.
היא עובדת איזה. כן. המערכת הפריפרונטל קורטקס, הוא עובד, אבל הוא עובד יותר רגוע. ויש הטונוס. הטונוס זה הוראה אקטיבית. זה כאילו מישהו לוחץ, אתה יודעת, כשאתה רוצה לעצור אוטו, יש לך שתי אפשרויות. אתה יכול להוריד את הרגל מהגז, ואתה יכול ללחוץ על הברקס. השיתוק השרירי במוח במהלך שנת הרם הוא אקטיבי. זה פעולה אקטיבית של המוח. עשו ניסוי בחתולים, פגעו בדיוק בבנגנון הזה. תחשבי שלך את הקבל הזה של הברקס, אז כאילו חתכו אותו בגדול, והחתולים האלה התחילו לרדוף אחרי כדורים בשנת הרם, לעשות כאילו הם צדים, ממש הם שיחקו את החלומות שלהם.
אז זה מוביל לתיאוריה השנייה של רבנסו, קוראים לו, כן? של תיאוריית האימון, של הסימוליישן בעצם, שכאילו, זה ממחקר שלו בבעלי חיים, שהוא בעצם אומר שזה כל, כאילו, שחלק מהתפקיד של החלום, זה לאמן, ולכן תינוקות ישנים יותר, או גורים ישנים יותר, כי הם בעצם כל הזמן בתהליך של אימון שקורה בזמן החלימה.
ומכין אותם?
הישרדותית.
לא, הישרדותית,
כן, אבולוציונית,
זהו.
אז אם זה לרדוף אחרי עכברים...
זה שם מוזר כזה, אניטו, אניטו משהו, אניטו,
כן,
רבנסו, משהו
רבנסו,
כזה.
כן, נכון. אניטו רבנסו. כן. כדי להגביר הישרדות, אז כאילו אומר שזה החלימה היא סימולטור שמכין אותנו לחיים. מגניב לגמרי.
ממש, ממש, ובאמת... אני חושב שבסוף גם אלן הובסון חזר הנקודה הזאת, הוא קרא לזה פרוטו-קונשסנס, כאילו על התוספת הזאת של ההכנה לקראת היום הבא.
כן.
אז נראה לי שהבנו בגדול, את יודעת, מה זה חלום, ימשיך עוד לחקור את זה, את יודעת, ואנחנו נגלה עוד המון דברים.
ועדיין זה יכול להיות נבואות ומסרים מהיקום, הכל בסדר.
ומסרים מהיקום, אין פעם שאני לא מדבר על זה, ולא באים אליי, אומרים לי, תקשיב, טל, חלמתי על מישהו שהוא הולך למות, ואתה לא מאמין, חודש אחרי זה, האדם הזה מת. אז קודם כל אני אומר, אל תחלמו עליי, כאילו, תוציאו אותי עם החלומות שלכם. יש הרבה מיסטיקה סביב החלומות, את יודעת, ולא הכל אנחנו יודעים להסביר.
אבל גם כאן זה יכול להיות מידע רגשי שעבר, נגיד, עוד פעם, לא טלפתיה, אבל נגיד מישהו שחולם שאשתו הולכת להתגרש ממנו. עכשיו, זה אוסף של נתונים שנמצאים במערכת הלימבית, במוח המעיים. הוא רואה איך היא מתנהגת, הוא רואה איך היא מדברת, הוא רואה איך היא לא מדברת, איך היא כן, איך היא זה, וזה, כל זה, בלילה, כשהאונה המצחית שלו, שאומרת לו בדרך כלל, מה פתאום, לאן היא תלך, היא איתי וזה, כשהיא נכבט, כל המידע הרגשי הזה שהוא צוואר, רואים, אנחנו רואים את האחר, בייחוד שאנחנו קרובים ומסונכרנים ונוירוני מראה, האדם שאנחנו קשורים אליו חי בתוכנו. לפעמים גם אדם שאנחנו לא קשורים אליו, אנחנו רואים אותו, אבל רואים משהו, נכון, בפנים והכל, וזה בא בחלום. ואז פתאום בחלום אתה מפרש את זה, כאילו.
זה קצת הבעיה שלי ושלך. את יודעת, אנחנו חייבים לפרק את התופעה לגורמים המדעיים הפיזיולוגיים שלה,
ותמיד... שזה לא מוריד מהמיסטיות, כאילו, זה עדיין יכול להיות...
זה עדיין יכול להיות, כן. אבל כמו שאתה אומר, דעת, חלמתי על האדם שהולך למות, למה? כי ראיתי שצבע הפנים שלו השתנה, נכון. הריח השתנה, אתה אפילו לא מודע לזה, את יודעת.
בדיוק.
ולאט לאט זה...
זה מידע שנכנס למוח.
המוח, התודעה שלך אומרת, תקשיב, יש פה בעיה, כן. תזהה, זה הולך לקראת בעיה, ואז כשזה קורה באמת האירוע, אתה אומר, וואו. עכשיו, תקשיב, אליית, אנשים... באמת, הכי אינטליגנטים, הכי לוגים, הכי חוקרים שאני מכיר, יש להם את הפינות המיסטיות האלה, והם נותנים להם מקום, אז בוא ניתן להם גם, אני יודע.
בטח, מה אנחנו יודעים? אנחנו לא יודעים כלום. אנחנו מהמדענים הצנועים ביותר. אין לנו מושג.
בכלום.
בכלום.
לא מבינים שום דבר.
קופסה שחורה הדבר הזה, המוח הזה, איפה הוא? קופסה שחורה, מה אנחנו יודעים?
ממש, כלום. ממש.
כל הזמן ממציאים תיאוריות.
אז, אוקיי. אז אמרתי, אוקיי, אז זה באמת היה החלק הראשון במסע, הבנתי, ניסיתי להבין מה זה חלום, ואז אמרתי, אוקיי, אבל איך אני מוציא אותו מהמוח? זאת אומרת, כן. יש לי את הדבר הזה, את האירוע הזה, להערכתי זה בעיקר חשמל, זה שפה חשמלית, אנחנו יודעים גם שמעורבת השפה הכימית, הרי התקשורת היא אלקטרוכימית, יש נורוטרנסמיטורים מוליכים, אבל אם אני אסתכל על השפה החשמלית, האם אני אצליח להבין מה קורה בלילה בשינה, אולי אני אוכל לשלוף את המידע הזה, ודעת, הסתכלתי טיפה על הכלים, אמרתי, טוב, אני הייתי נורא רוצה לפתח מקליט חלומות, הייתי רוצה שיהיה לי, את יודעת, שאני אקום בבוקר, פתח את הטלפון או את הטאבלט, יהיה לי איזה חיישן כזה קטן פה שיקרא את מה שקורה במוח, ואני אקום בבוקר, אני אוכל לראות את החלומות שלי, ליאת, בצבע.
כן.
להריץ אותם קדימה, כן. אחורה.
אבל זו שאלה פילוסופית גם, מה יקרה למוח כשהוא רואה את עצמו, כאילו את העבודה של עצמו, כן?
וואו.
כאילו.
לא יודע.
מה יהיה החלום של הלילה אחרי.
אפילו לא הגעתי לשם, בחיי. אני נעצרתי בשאלה למה לעשות את זה. אפילו כן, חשבתי נכון. מה יקרה כשזה יקרה. זה עכשיו הגיע הזמן כי זה קורה, זה מתחיל לקרות, תכף נדבר על זה, אבל זה קורה.
איך מקליטים חלום?
איך מקליטים חלום, ליאת, מקליטים, זה קורה, אבל בגדול אנחנו רוצים שיהיה איזשהו רקורדר כזה. אז אמרתי, טוב, מה אנחנו צריכים? אנחנו צריכים משהו שיוציא מהמוח את המידע. אפשר ללכת לעולמות של ה-MRI, FMRI, נכון? בעיקר FMRI, FMRI זה מכשיר שמאפשר לנו לראות עלייה בפעילות באזורים מסוימים במוח, על פי זרם הדם וצריכת החמצן באותם אזורים. עכשיו, זה מערכת מדהימה, אבל תראי עצמך שהייתי אומר לך, ליה, תראי, כדי להקליט החלומות שלך, צריכה להביא הביתה מכשיר ב$10 מיליון, וכל פעם שאני מפעילה אותו, בגלל שיש לו מגנט נורא חזק, הוא ישאל לך את הסכום מהמגירה במטבח, זה לא יעבוד לך, זה כלי מדהים לראות, היית פעם ב-FMRI, עשית פעם...
לא, לא נכנסתי פנימה.
הייתי בוויצמן.
כן.
כן, תמורת 20 שקל לשעה, השתתפתי בניסוי.
מה לא עשינו בשבילה?
שיקראו את המוח, כאילו, מחפת לי.
לא, זה מחתק.
אז זה לא יעבוד. אז אמרתי, טוב, אז זה לא FMRI, אבל אולי כן הפעילות החשמלית. ובאמת, נזכרתי בכלים האלה המדעיים, אתה יכול ללכת למעבדה, להשתמש בחיישנים מאוד מורכבים, 126, 256 חיישנים, אבל לא את ולא אני נשב לילה שלם ונרכיב חשנים על הראש כדי לראות החלומות. ואז הגיעו הטכנולוגיות שהתחלתי, מה שדיברתי בהתחלה, מן חיישנים, פלסטיקים, סרטים, מדבקות, שאתה בא, מדביק על המוח, ומתחבר למחשב מיד, והוא רואה את הפעילות החשמלית. אמרתי, אוקיי, זה כבר קפיצת מדרגה. כי אם אני אוכל ללכת לישון בלילה, לשים איזה מדבקה פה על המצח, ולקום בבוקר ולראות את החלומות, זה יהיה מדהים. אבל פה הייתה בעיה. כשאתה רוצה, נגיד, בא לך להקשיב למה שקורה בבית של השכנים, בסדר? אתה יכול לבוא לחלון מבחוץ, לשים איזה כוס, להקשיב, אתה תשמע קצת, קולות, נכון? בעיקר תשמע כן. כשהם ירימו את הקול, אבל כן. לא תדע באמת מה קורה שם לא בפנים.
פעל.
אותו דבר זה החיישנים האלה החיצוניים, שאתה שם מבחוץ על הגולגולת,
כן.
וקורא את הגלים החשמליים, מה שמצליח לחצות החוצה ולעבור החוצה מהמוח על הגולגולת. אז אתה שומע הימהומים, אתה שומע רעשים, אתה יכול להסיק מסקנות, אבל זה לא מספיק טוב. כדי באמת להגיע למה קורה במוח, אנחנו צריכים להיכנס פנימה. אנחנו צריכים לחדור אל תוך המוח. ואז הגיע חבר יקר, אילון מאסק. אילון מאסק.
המשוגע הזה.
המשוגע הזה. אני לא מספיק, הוא שינה את שיטת התשלום עם הפייפל. לא מספיק, הוא מטיס טילים אנכית, מנחית אותו מאנכית עם הספייסיקס.
כן.
וטסלה כמובן. עכשיו הוא גם עובד עם טראמפ.
ואיך קוראים לזה? הלינק בשמיים, נו, השבע, מה זה הדבר הזה?
מה?
הסטלייט האלה.
הלוויינים שנותנים כיסוי אינטרנט למקומות שאין בהם אינטרנט.
כן.
אז הוא הכריז על מיזם חדש שנקרא Neuralink, והוא מאוד פשוט. קותחים לך חור בגולגולת, רובוט מכניס כמו מין רשת קורים עדינה כזאת פנימה, פורס אותה על גבי... על גבי המוח, ואתה מחובר כרגע ב-1024 אלקטרודות שיושבות לך על גבי הקרום של המוח, וזה מדהים, כי אתה יכול להכניס ולהוציא, זאת אומרת, אתה יכול להחליף סוללה, לנקות, להרכיב, והמערכת הזאת יכולה לשלוף מידע מתוך המוח, בזמן אמת, 24/7, 365 ימים בשנה.
אני ארגו אותנו וזהו. אוקיי.
וזה עובד ליאת.
ומישהו התנדב לעשות את זה.
אז באוגוסט 2020, אילון מאסק עושה איזה מין מסיבת עיתונאים, הוא מת על זה, הרי את יודעת, על האירועים האלה, הוא מכריז, אני רוצה להראות את הטכנולוגיה של Neuralink, פותח את הטכנולוגיה, רואים חזירה, בשם גרטרוד, מרחרחת כזה, אוכלת מרחרחת, ושומעים כמו מין בליפים כאלה, ממש בליפים כאלה, ומסתבר שהיא משדרת בזמן אמת, דרך מערכת של Neuralink, אל המחשב, את מה שקורה לה בתוך המוח. בזמן שהיא מרחרחת, וזו הייתה הדגמה הראשונה. אז אמרו לו, טוב, תשמע, קודם כל זה כבר נעשה, כבר הכניסו אלקטרודות לבעלי חיים, חזיר, אז הוא עושה אותו דבר עם קוף. והוא מלמד קוף לשחק משחקי מחשב בעזרת גלי המוח שלו. זאת אומרת, אנחנו יכולים...
איך הוא עושה את זה?
איך הוא עושה את זה? הוא נותן לקוף את ה... משתיל לו את המערכת של נוירולינק, מחבר אותו עם ג'ויסטיק.
רגע, זה מפה מהגולגולת? איך הוא מחדיר את זה?
הוא קודח, הוא קודח חור, ממש פה רואים בתמונה, כן, את הגדיחה פה ממש ואת הצלקת של הקוף. הרובוט נכנס פנימה בעדינות, פורס את זה בתוך הנוזל שיש במוח, זה מתיישב על הקרום של המוח, וזה מתקבע שם. מדהים, מדע בדיוני, ליאת, מדע... תראי, אני אגיד לך מה החוכמה של אילון מאסק. ידענו להשתיל אלקטרודות במוח, ידענו להגיע אפילו למדוד פעילות של תאי עצב בודדים נוירונים, אבל הוא בונה את המערכת שהיא פלאג אנד פליי. זאת אומרת, זה משהו שאתה יכול לעשות על ידי רובוט, שיהיה אפשר להוציא אותה ולהכניס את הכמה פעמים שאתה רוצה כדי להתקן, לנקות, דברים במוח מזדהמים, להחליף סוללה, וזה מה שהוא עושה. הוא בונה מערכת שהיא, והוא מדגים אותה עם הקוף הזה, שבעצם איך זה עובד, כי אני חושב שזה יסביר את העיקרון לאיך, איך אנחנו לומדים דברים מהמוח. הוא נותן לקוף לשחק עם ג'ויסטיק במשחק מחשב, וכל פעם שהקוף מצליח, הוא משחק כמו אתרי, כמו טניס באתרי, עם שני מקלונים כאלה וכדור. כל פעם שהוא מצליח, הוא מקבל מי סוכר. ואז הוא מנתק את הג'ויסטיק. הקוף עדיין שולט במחשב, אבל דרך המוח שלו. הוא מחובר למחשב. וכל פעם שהוא מצליח להזיז את המקלונים האלה בתוך המחשב, הגרפים, הוא מקבל מי סוכר. תוך דקות בודדות, הקוף לומד לשלוט במחשב, דרך השליטה המוחית. ושנה אחר כך, אילון מאסק פותח ניסוי קליני, היום כבר החולה השלישי מטופל, ומופעל אצלו נוירולינק.
איזה חולים, של מה?
ALS.
וואו. כן. ניוון שרירים.
ניוון שרירים.
והם לא... מצליחים להזיז את הגוף?
מצליחים, הם לא מצליחים להזיז את הגוף, מה שהם כן מצליחים לעשות, זה לשלוט במחשב, וממש עכשיו יצא איזה סרטון מקסים, של אחד מהחולים האלה, שבעצם הוא משותק לגמרי, הוא לא יכול לדבר, ולקחו את הקול שלו, בעזרת AI, הקליטו כל מיני, לקחו הקלטות קוליות שלו, והוא יצר סרטון שהוא מדובב אותו, בקול שלו, שנעשה על ידי AI, ואת כל הסרטון הזה הוא מפעיל בעזרת המחשבות שלו. זאת אומרת, הוא לוחץ על הקלט, הוא לוחץ על הפעל, הוא לוחץ על האוויר קדימה, האוויר אחורה, ובעצם הגענו למצב שאנחנו יודעים להוציא נתונים מהמוח ולגרום וגם... להם לבוא לידי ביטוי במחשב. בהתחלה זה יכול להיות רק הסמן של העכבר.
כאילו המחשבה שלו יוצרת את זה.
המחשבה שלו. עכשיו תחשבי שבאותה מידה אתה מייצר מקלדת וירטואלית, והוא חושב על האות A, וזה לוחץ על האות A, ואז על האות C, וזה האות C, והאות T, האות T, והוא מייצר את המילה קט ודוג.
הוא פשוט חושב
קט ודוג. וזה קורה. וזה העולם שאליו אנחנו לאט לאט נכנסים. זאת אומרת, הבינו שאנחנו לא יכולים להישאר מחוץ למוח, אם אנחנו רוצים לקבל מידע מדויק ואמיתי, ואילון מאסק הוא לא היחיד דרך אגב, יש חברה נוספת שנקראת סינקרון, שגם עושה את זה, הם כמו מין סטנט כזה, שמחדירים דרך הווריד הג'גולרי, האורג הג'גולרי, פנימה אל תוך המוח, וזה קורה יותר ויותר, יש יותר ויותר טכנולוגיות, ליאת, נכנסים למוח.
לא נורמליים, אוקיי, ואיפה החלומות?
יפה, ואיפה החלומות? אז החלומות נמצאים בכל המוח. זאת אומרת, אנחנו צריכים, כדי להקליט חלומות, אנחנו נצטרך לקבל, לעשות מיפוי של אזורים נרחבים במוח, והתחילו לעשות את זה בניסוי שעשו ביפן, באוניברסיטת קיוטו, כן. לא יודע, מצליח לראות את זה, 2014 כבר, 2017, לקחו נבדקים, נתנו להם לישון, חיכו שהם יגיעו לשנת הרם, רואים את היפני, את יודעת, מתחיל למצמץ, מהירים אותו, קום, קום, קום מהר, על מה חלמת? אומר, חלמתי על תפוח. מסתכלים מה הייתה הפעילות המוחית שלו כשהוא חלם על התפוח הזה, ושמים את זה במחשב. יצרו את הפעילות המוחית שהיא המילה תפוח. חוזר לישון, צ'ינג צ'אנג, מתחיל עוד פעם, נרדם, שוקע בכל הגלים שתיארת, מגיע לשנת הרם, העיניים המצמצות, מהירים אותו, על מה חלמת? על פנים, פנים של בן אדם. מסתכלים על הפעילות המוחית, אומרים, אוקיי, זה פנים. עושים את זה המון פעמים, ובעצם מייצרים מילון,
כן, של הפעילות המוחית של כל...
בדיוק.
ויזואל.
הם עשו עוד איזשהו תרגיל חכם, הם לקחו את אותם אנשים, ונתנו להם לשבת כשהם הרים, ולהסתכל על תפוח, להסתכל על פרח, להסתכל על פנים, הקליטו את הפעילות המוחית, והצליבו את זה. זאת אומרת, העשירו את המידע. על כל זה, תוסיפי קצת ספייס של תבלין, של בינה מלאכותית, שיודעת לנתח כמויות אדירות של מידע, ובעצם הם מצליחים לראות על מה... חושב בן אדם, או מה רואה בן אדם, רק על ידי זה שהם מסתכלים על הפעילות המוחית שלהם.
תראה לי את זה.
אני מראה לך את הסרטון, זה די מדהים. די מדהים, אבל תזכרי שאנחנו מדברים על...
2014.
אפילו קצת יותר מאוחר.
10 שנים.
כן, משהו כמו 10 שנים. אני אראה לך איזשהו סרטון קצר שמראה את זה.
זה היפנים.
זה היפנים, וזה פורסם בפלוס, באחד מהעיתונים המדעיים שהוא עיתון, לא רע בכלל. מה שבעצם רואים בסרטון הזה, עבור אלה שיצפו בו, זה מצד שמאל אנחנו נראה מה הבן אדם רואה, מצד ימין אנחנו נראה מה המחשב מנחש שהבן אדם רואה. אוקיי? אנחנו מיד נגיע לסרטון. אוקיי. אני קורא לזה, what you see is what you get. בסדר? כי הבן אדם מסתכל על איזשהו קלף, והמחשב מנחש מה הבן אדם רואה.
וואלה.
אז למשל מראים לבן אדם...
זה לא חלום.
זה לא חלום.
זה לא חלום, אוקיי.
זה לא חלום, אנחנו מסתכלים על בן אדם שרואה משהו.
נותנים לו לראות את הדבר הזה, ורואים, וואו, אוקיי. כן, רזולוציה לא משהו,
לא
אבל
משהו.
רואים.
וזה ממשיך. זה לא היה מספיק טוב, כי בעצם מה שאנחנו רצינו זה what you think is what you get, ואחר כך what you dream is what you get. את מסכימה איתי שאם נצליח לקרוא את המחשבות, בעצם
הקפיצה לך,
זה כמו חלום, זה אנחנו כמו מדברים חלום. על אותו, והם עשו את אותו תרגיל,
כן.
הפעם הם ביקשו מהבן אדם לחשוב על משהו, והמחשב...
אוקיי, בלי להראות לו את התמונה.
בלי להראות לו את התמונה.
לחשוב על התמונה.
הוא מדמיין, הוא חושב.
Oh my God.
והמחשב מתחיל לנחש. שימי לב שהמחשב מתקשה קצת יותר.
כן, נכון, הנה.
גם את הסרטון הזה אנחנו נחלוק, ואי אפשר לראות אותו. עכשיו זה היה, לצורך זה, הפרסום הזה היה ב-2019, בסדר? והוא עקב אחרי העבודה שעשו אותה קבוצה יפנית קודם לכן. ואז דברים השתנו קצת. וזה הלך והתקדם. ולפני שנה בערך, מטה, אקס פייסבוק, הוציאו את הגרסה שלהם לאירוע הזה. עכשיו, יצא לי פעם לראות רעיון של מרק צוקרברג לפני המון שנים, ושאלו אותו, תגיד, מרק, כשאתה מסתכל קדימה על פייסבוק, על הדבר המדהים הזה שעשיתם, מה עוד הייתם רוצים לעשות? אז הוא אמר, במין חצי חיוך כזה, אתם יודעים, היינו רוצים לקרוא מחשבות ולהקליט חלומות. בקולו, זה מוקלט, זה קיים. הוא אמר, ואנחנו לא עושים את זה, אנחנו לא עובדים על זה.
לא, בכלל לא, מה פתאום?
ב-2022-2023, מתפרסם מאמר, שמדובר בו על כסדה, שיודעת לקרוא מילים מתוך מוח של בן אדם, לקחו חולה פרקינסון, השתיעו להם אלקטרודה, ולימדו את המחשב, הם חושבים על מילה, והמחשב מנחש על מה הם חושבים. הייתה כוכבית קטנה במאמר הזה, מי מממן את המחקר? מי מממן את המחקר?
מטה.
מטה, פייסבוק.
כמובן שמטה.
זה עורר המון גלים, והכותרות היו פייסבוק בפתחת. ואני רוצה להראות לך כמה שנים אחר כך אנחנו קופצים ל-24-25, איך נראית חדירה אל המוח שלנו, אל הפרטיות שלנו, גרסת מטה. וזה נראה ככה. מצד שמאל, רואים את מה שבן אדם רואה. מצד ימין, זה מה שמטה והמערכות שלה, שנעזרות בבינה מלאכותית, רואות...
רגע, אבל איך הוא קורא פעילות מוח?
הם משתמשים ב-FMRI, במקרה הזה זה שימוש ב-FMRI.
FMRI.
כן.
וואו. על סמך קריאת גלי המוח של אדם החושב.
גלי מוח,
פעילות מוחית. פה אדם רואה את התמונה.
פה אדם רואה את התמונה. אבל שוב, ראית שהמעבר מראייה לחשיבה, ואז החלימה הוא מאוד מאוד קטן. ליאת, אנחנו בעולם, לטעמי,
מטורף.
שאנחנו נעים לכיוון קריאת מחשבות מדעית, לא ליאור סושרד ואורי גלר, קריאת מחשבות מדעית והקלטת חלומות, וזה תלוי בשלושה רכיבים. אחד, טכנולוגיות פולשניות שיכנסו לתוך המוח, ויאפשרו מדידה מדויקת והדירה וקבועה אצל אנשים, זה כבר שם. זה קורה, יש ניסויים קליניים בבני אדם. זה למטרה טובה, עושים את זה כדי לעזור
תמיד
להם.
זה מתחיל במטרה תמיד טובה. הבנו את הקטע.
חלון אוברטון. דבר שני, אנחנו צריכים לעשות זה אצל הרבה בני אדם. אנחנו צריכים המון מידע, בסדר? גלי מוח זה דבר מורכב, יש המון רעש, אבל כשיהיה לך ביג דאטה, אנחנו נצליח לקבל תמונות מדויקות יותר של איך המוח שלנו עובד. והדבר השישי שצריך, זה בינה מלאכותית. וזה כבר פה, זה כבר קורה.
פה.
שתיקח את הרעש הזה, את הדאטה הזה, ותסדר אותו, האימור שלי, בעוד איקס שנים מהיום, אנחנו קוראים מחשבות ומקליטים חלומות. עכשיו, אני מקווה שאני אתבדה, אני רק יכול להגיד לך, שגם באירופה וגם בארצות הברית, יש היום חקיקה שחלקה כבר הושלמה, חלקה בתהליכים, כנגד פלישה אל הפרטיות, אל המוח. זאת אומרת, גם בהקשר של לקרוא פסיבית מהמוח מידע, אבל גם בהקשר של להכניס פנימה מידע אל תוך המוח. כי
הם כבר רשימים על חקיקה,
הם רשימים על חקיקה, מטורף. ואת, כן, כן.
ועל תקנים.
ממש, כאילו, ברור לכולם שזה הולך לקרות, איך, מה, באיזה מידת דיוק, האם נוכל
כמה
לראות
כמה הם רחוקים מלהקליט חלום?
חלום? כאילו, הם לדעתי
מושיבים אנשים? כאילו, הם חוקרים אנשים בשינה?
כן,
לא.
חוקרים אנשים בשינה, חוקרים זה קורה. יש לנו דרך.
רגע, היפנים הקליטו משהו, נכון?
הם הקליטו, אבל הם הצליחו להקליט כמו מין דברים נורא פשוטים בשחור לבן. זה לא היה חלום כמו שאני ואת, את יודעת. זה לא המכונה להקלטת חלומות, שאתה קם בבוקר ואתה רואה את הסרט הזה שהיית רוצה. אנחנו עוד לא שם.
אבל נתנו למישהו לחלום, לא, אי אפשר להגיד למישהו לחלום על משהו מסוים, ואז להסתכל. כאילו, מה היפנים עשו?
עשו, הם עשו, נתנו לבאדם לחלום, לישון, ואז נחשו שהוא חלם על תפוח, נחשו שהוא חלם על פנים. אבל זה לא היה סרט, זה לא היה צבע, זה היה מאוד מאוד גולמי. אבל בגלל זה רציתי להראות לך מה קרה עם היכולת לפצח ראייה
כן.
תוך 5 שנים. אז תביני שזה, אנחנו בקבועי זמן שהם הולכים ומתקצרים, ככל שהבינה המלאכותית נכנסת, ככל שיהיה
כאילו, הרי אם אתה אומר למישהו לדמיין את התמונה, אז מבחינת המוח 70% מהנוירונים פועלים, נכון? נכון. כשאנחנו מדמיינים אקט, 70% מהנוירונים שהיו פועלים באקט, זה הכוח של פנטזיה.
ממש, אני יודע,
זה מטורף.
זה מטורף, אני אומר לפעמים לאנשים, כשבן אדם מדמיין פעילות ספורטיבית, ועושה פעילות ספורטיבית, יש חלק גדול שהוא משותף לשני הדברים, אז אין מה לעשות פעילות ספורטיבית. זה פשוט לשבת ולדמיין, זה לא מדויק, כי כמו שאמרת, זה 70%.
נכון, וזה גם רק בתוך המוח, כאילו זה לא יהיה בשרירים.
זה לא בשרירים, אבל אנחנו נעים לשם. וזה, אתה יודע, מוביל אותו.
למה לעשות את זה? למה להקליט חלומות?
יוצאת לי את המשפט מהפה, כאילו למה
להקליט... למה לעשות דבר כזה?
למה לעשות דבר כזה? את יודעת, בפארק היורה, ראית סרט?
כן.
מקימים לתחיית הדינוזאורים, בני האדם יש להם רעיון מבריק להחזיר ל...
כמו שעושים עכשיו, גם עכשיו, פשוט אין מספיק DNA.
מה עושים הדינוזאורים?
אוכלים את בני האדם.
פשוט, אתה מאיר את הטבע, הטבע מחזיר... אז יש שם חוקר שהוא מתמטיקאי, והוא אומר משפט נורא יפה, הוא אומר, אם אני צריך שחזר אותו באנגלית, your scientists were so preoccupied with how they should do it, they didn't stop to think whether they should do it. אנחנו לא עוצרים,
למה כדאי לעשות את זה בכלל? רק האיך הוא מעורר מוטיבציה.
וסקרנות, ואנחנו רוצים לעשות. אז אני אגיד לך מהצד שלי, למה צריך לעשות את זה? תגיד אם זה משכנע אותך, את יודעת במה הדעה שלך.
אני אומר אותך כבר לא. אבל תנסה.
אבל אני אנסה.
לא.
תראי, אנחנו מבינים, אנחנו לא מספיק מבינים את המוח, בסדר? יש היום בעולם למעלה מ-40 מיליון איש עם אלצהיימר. יש למעלה מ-500 מחלות נוירולוגיות שאין להן פתרון. קרויצפלד יעקב, פרקינסון, סכיזופרניה, דיכאון, התמכרות. אנחנו לא מבינים את המוח מספיק טוב. אנחנו רחוקים מלהבין אותו, לדעתי, כמו שאנחנו מבינים גנטיקה. אם לא נקבל הצצה אל מה שקורה במוח, אל המידע, אל איך המוח עובד, יהיה לנו מאוד קשה לעשות את זה. פוסט-טראומה, אוקיי? זה אנשים שהשינה שלהם נחטפת על ידי הטראומה. החלומות שלהם מרוכזים באירועים הטראומטיים. אחד המדדים המעניינים הוא כשנותנים למטופל פוסט-טראומה תרופה והיא עובדת, רואים ירידה הדרגתית בחלומות. אבל נורא קשה לדעת איזה תרופה ובאיזה מינון ואיך לדייק את זה ומה עובד ומה לא עובד. אם היינו יכולים ללוות את התהליך הטיפולי בהסתכלות אל מה קורה לו ממש בתוכן של החלומות ובתדירות שלהם, היינו מדייקים את הטיפול התרופתי.
לא שכנעת.
לא שכנעתי. נעשה שוב. כן, ידעתי, ידעתי.
לא, 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 יעזור.
תראי, את יודעת מה?
הם ייכנסו לנו למוח.
הם ייכנסו למוח.
בוא נכנס לתיאוריות קונספירציה. אני חושבת שאנחנו שם. לא, אבל זה מטורף. כאילו, אין סיבה, אין סיבה ביולוגית לעשות את זה. אפשר לטפל באנשים בצורות כל כך אחרות. הרי גם טיפולי קשב וריכוז, גם הריטלין והכל, התחילו הרי כתרופות לדברים אחרים לגמרי, ולאט לאט הם ניתנו במצבים חמורים, והם ניתנו כדי לרפא, ובסוף הם ניתנו לכל האוכלוסייה. אז אותו דבר.
מה אני אלך איתך יותר פשוט, ואז...
כאילו, זה פשוט להיכנס לנו לראש, ולשלוט לנו בחלומות, ולשלוט לנו במחשבות, ולגרום לנו לדמיין מקדונלדס. כדי להגביר את המחירות שמתה מוכרת פרסומות.
את יודעת מה מדהים?
אלוהים יודע מה.
הרי באמת, הקריירה המדעית שעשינו שנינו היא מאוד דומה וגדול, ואנחנו אוהבים את אותם דברים, חושבים אותם דברים, ומגיעים תמיד למסקנות שונות. שזה מה שיפה בעיניי, את יודעת, על המדע. אני מסתכל, אני אומר, וואו, לקחו את הנוירופידבק, למדו שימוש ב... לא עושים משהו, יודע, זה כן איזושהי פלישה, כי אני יודע להגיד לך ליאת, את יודעת, בסין הם לקחו את הטכנולוגיה של נוירופידבק, הלבישו אותה על עובדים ועל ילדים, כל פעם שהילד הפסיק להתרכז בשיעור, הייתה התראה אצל המורה, והוא בא לילד ואמר לו, צ'ינג צ'אנג, אתה לא מרוכז, כי הוא ראה את הגלי מוח שלו, הם שיפרו את הציונים, שיפרו את, את היכולת של הילדים ללמוד, וחלק מזה הם היו יכולים לעשות בלי השימוש בריטלין. אם הייתי אומר לך, תקשיבי,
זה פשיזם וזה פשיזם, זה לא. פשיזם כימי וזה פשיזם נוירו.
אבל רגע, במקום, האם מבחינתך זה בסדר? נניח, במקום לטפל בריטלין, לעשות אימון אירופידבק כזה, קליל, כיף,
כן, אבל לא שמישהו רואה אותך, ומישהו עכשיו יודע שגלי המוח שלך הם כבר לא ב...
אתה לבד בבית.
אתה לבד בבית, יכול לעשות את עצמך את האימון, אבל לא, הסיפור פה הוא פולשני. זה כאילו להיכנס לתוך המוח, אין הרי אפשרות לקרוא את זה דרך מבחוץ. הרי אם היה מקליט חלומות, כולם היו רוצים מקליט חלומות. וגם אני חושבת שאסור לנו להסתכן בזה בכלל. כי אם המוח רואה את עצמו חולם, זה יכול להפריע לתהליך הבריא. כאילו, יש סיבה שהעונה המצחית נחבט בלילה. יש לזה סיבה. אנחנו לא אמורים להיות מודעים לדבר הזה שקורה שם.
אני מבין אותך. אני מבין. בסדר, זה לא, שלא, זה אני מבין, ואני, ראינו את זה קורה פעם אחרי פעם. אבק שריפה, ראינו לאן הלך. אנרגיית גרעין, ראינו לאן הלך. הנדסה גנטית, אנחנו רואים לאן היא הולכת. גם זה ילך לכיוונים שליליים.
כן, הנדסה גנטית בכלל, זה התחיל מלרפא מחלות גנטיות, וזה ייגמר בלייצר לאלון מאסק את הצבא שלו שהוא רוצה.
אז את יודעת,
אנחנו... שהוא בינתיים מייצר את זה דרך נשים רגילות.
אז אנחנו יודעים, אנחנו מבינים שבסוף, את יודעת, זה לא האקדח שהורג, זה האצבע שלוחצת על ההדק, איכשהו בן אדם תמיד מעורב בתהליך הזה. לא סתם קראנו
לפרק
הזה לוכדי חלומות, נכון? לוכדי החלומות. כי אנחנו לקראת עידן שבו אנחנו הולכים ללכוד את החלומות. אני חושב שהתפקיד שלי ושלך...
אולי זה אפילו לרסן לנו את החלומות קצת, באיזשהו מקום. אם אנחנו מסתכלים על החברות האלה, אנחנו לא יודעים לאן זה הולך, אבל כשאני רואה אנשים במסכים כל היום, אני לא יכולה שואל לחשוב על איזשהו כוח... שוב, היה איזה מאמר, לא זוכרת איזה... לא יודעת, אחד העיתונים הגדולים, מישהו מתוך עולם הטכנולוגיה, is technology evil, שבעצם הוא מדבר על זה שזה לא במקרה קורה, זה לא bug, זה feature, זאת אומרת, זה מתוכנן להרס, זאת אומרת, הם יודעים מה הם עושים, זאת אומרת, העניין הזה נגיד שאנחנו כל היום במסכים, זה לא קרה במקרה, מישהו מתכנת את זה, מישהו דופמין לאפס, מעבדות דופמין, של חוקרי מוח שבודקים ועוזרים לחברות לייצר את מנת הדופמין המדויקת בכל מוח של בן אדם, כדי להשאיר אותו שאוב לתוך המשחק, האפליקציה, הרשת החברתית, האפליקציה דייטינג, you name it, כדי לתת, להבין את המוח ולנצל את החולשות של המוח האנושי. אז אני חושב שגם כאן, במובן הזה שהקלטת חלומות, יכול להיות כאן יד evil, יד שתיקח את זה, שיוכל לקחת את זה למקומות שנגיד, הייתי אומרת, אם הייתי רוצה, אם היה לי דבר כזה, והייתי רעה, ויכול להיות לך את הכוח בעצם לנתק את החלומות של אנשים, זאת אומרת, לנטרל את שלבי החלימה, או לפגוע בשלבי החלימה. אמרת קודם, החולדה מתה, תוך 3 ימים. תחשוב על טכנולוגיה כזאת, שמשכנעים אותנו בכל מיני סיבות למה כדאי לנו לקדוח חור בתוך הראש ולהכניס את הדבר הזה, התחלה יהיה לזה הסבר רגיוני, שמישהו יקנה אותו, ואז עוד אנשים יקנו אותו, ועוד אנשים יקנו אותו, ויסכימו להחדיר לעצמם דבר כזה, ואז באיזשהו שלב, פתאום מישהו יכול ללחוץ על כפתור, ולפגוע לך בשינה.
אני חושב שבגלל זה חשוב הדברים שאת עושה, שאת מדברת על מדע, את יודעת, את מנגישה, את גורמת לאנשים רגע לעצור ולהבין לאן הדברים הולכים. אני בא מאיזשהו מקום ש... גם הסקרנות תמיד תדחוף את המדע קדימה. דעת, אם יש שאלה, בני אדם ינסו לענות עליה. אני גם חושב שרוב רובם המכריע של המדענים באים בכוונות טובות.
נכון.
זאת אומרת, הם רוצים באמת לגלות, לענות, לתת פתרונות. בסוף יהיה מישהו שישב שם בקצה השרשרת שישאל את השאלה, איך עושים מזה כסף? וכמה כסף אני יכול לעשות? וזה ייקח את זה למקומות...
או כוח, סתם כוח על אנשים, שליטה.
הפחות טובים.
כן, נכון. היית עושה, היית מכניס את זה לראש? היית מכניס את המערכת של אילון מאסק?
וואו. שמי, אני...
אתה חושב על זה אפילו?
אני אגיד לך למה, לא, אני פשוט סיימתי לראות מראה שחורה, וזה קצת הוציא את החשק.
וכל הדבר הזה היה פה מראה שחורה.
ממש, זה פרק, מלהכניס דברים לראש, אבל את יודעת, אני חכם גדול, אבל...
תמורת 20 שקל לשעה.
לא, אני כבר לא שם, באמת, זה תודה לאל, אבל סבתי, זכרונה לברכה, נפטרה מאלצהיימר. לאלצהיימר יש כן רכיבים גנטיים. אם יום אחד אני, הדעת, היה לצומת הזאת שבה אני אבין שאני מתחיל לצעוד לכיוון האלצהיימר, ויבוא מישהו ויגיד, תקשיב טל, יש איזה מערכת שאפשר להכניס לך לתוך המוח, היא תיתן לך זיכרון חלופי, היא תגבה אותך, היא תתמוך בך, היא תציל אותך מהדבר הזה, את יודעת מה? פתאום אני אהיה פחות גיבור, כאילו, כן. בהתנגדות שלי. אז זה מה שאני מנסה להגיד. אני חושב שהמטרה היא חשובה, אבל לא כל דבר, יודעת, לא הכל מקדש את האמצעים. כן. ומה אני אומר בסך הכל, יעת? מה אמר מרטין לותר קינג? הוא אמר, I have a dream. ומה אני אומר? And we will record it. אנחנו נקליט את זה. זה הכל.
טל, תענוג ומרתק, ותודה רבה. ואני מקווה שלא יקליטו לנו את החלומות, ואני מבטיחה למאזינים של הפודקאסט, שהפרק הבא שאני אקליט לבד, יהיה על היגיינת שינה, על איך להרחיב את פרקי הרם שלנו, ואיך לייצר שינה איכותית יותר, בלי שיכניסו לנו דברים למוח, אלא באמצעות תזונה, וחיים יותר רגועים, ושליטה במסכים, כי אפשר באמת לייצר לעצמנו שינה רגועה יותר, וזה גם מונע מחלות, ומונע הרבה דברים, כי המוח צריך את השינה טובה.
אני שם מאזין.
תודה טל, תודה רבה.
ביי.